עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו, פרופסור אריה סובר. אבל לפני כן אנחנו נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, והחייל השידור עידו כהן, ועל הדיגיטל ג'וני דוב. ופרופסור אריה סובר, אתה חוקר ומרצה על הומור. ואתה גם יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור.
אכן, אכן.
אז אנחנו נדבר על הומור, וגם נשתדל להגיע להומור יהודי.
נכון.
אז אתה יודע, אני הרגשתי מבוכה מאוד גדולה לגבי הנושא. תגיד, פרופסור סובר, אתה, יש לך חוש הומור?
אכן כן, הייתי קומיקאי בעצמי.
מה אתה אומר?
כן, הייתי אפילו ליצן בקרקס, למדתי ליצנות בבית הספר הלאומי לקרקס בפריז, זה היה לפני המון עשרות שנים, שם באוניברסיטה במקביל, כתבתי את הדוקטורט שלי על הומור. והייתי שחקן קומי, מחזאי, תסריטאי של דברים מצחיקים.
אז אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עליי אומרים שאין לי חוש הומור. מה זאת אומרת? אני גם לא מבינה בדיחות, וגם המון, המון תוכניות הומור לא מצחיקות אותי.
טוב, אז בואי נפריד בין שני הדברים. קודם כל, כל אדם בעולם יש לו חוש הומור, והשאלה מה הוא חוש הומור. ובכן, חוש הומור זה שני דברים. האחד זה היכולת לצחוק מדברים מצחיקים שאחרים עושים, ועד עכשיו חייכת ואפילו צחקת כמה פעמים, תוך כדי שיח בינינו. והדבר השני זה היכולת לייצר דברים מצחיקים שהאחר יצחק. כל אדם בעולם יש לו חוש הומור להוציא חריגים, כמו למשל מי שנמצאים ברצף האוטיסטי, במצב בינוני קשה, שלא יודעים להבחין בין מה מצחיק למה רציני. הכל רציני אצלם. עכשיו, לגבי החלק השני, שאת אומרת שבדיחות לא מצחיקות אותך.
הרבה מהן.
אז עובדה שיש כמה שכן מצחיקות אותך.
כן.
אז מה זה אומר? הומור זה עניין של טעם, כמו באוכל. כלומר, אחד אוהב אוכל כזה, אחד אוהב אוכל אחר. לכל אדם יש קומפיוטר, המוח זה קומפיוטר, שיש לו טעמים משלו לגבי דברים שונים, וגם לגבי הומור. אז יש כאלה שאוהבים סטנדאפיסט כזה, ואחרים לא אוהבים אותו, יש כאלה אוהבים את צ'פלין, ואחרים שונאים אותו. כלומר, אין כזה דבר הומור שמדבר אל כולם. אין כזה דבר. ולכן, מה ההבדל בכל זאת לגבי חוש הומור? המינון. יש כאלה שיכולים להצחיק רק את הבעל, או האישה, או את הילד או הילדה, יש כאלה שמצחיקים את כל הכיתה בבית הספר, הנה עכשיו בתי הספר נפתחים, ותראי כמה צחוק יהיה שם, בין היתר כדי לפרוק מתח, ויש כאלה שיכולים להצחיק את המחלקה בצבא, ואחרים להצחיק מאות על במה בתיאטרון, כמו הסטנדאפיסטים, ויש כאלה שמצחיקים מיליונים כשהם מופיעים בטלוויזיה. כלומר, המינון שונה, אבל לכל אדם יש חוש הומור.
אז טוב, תראה, בגלל שאתה פרופסור להומור, אני אעשה את הדבר הזה, הטיפשי אולי, ואני אגיד לך, רגע, תגדיר לי מה זה הומור.
זהו, זה אחד הדברים הכי קשים להגדיר.
נכון, כן.
כן. רבים מהחוקרים, רבים מהמדענים, מאריסטו דרך אפלטון, עד קאנט ושופנאואר, וברגסון ופרויד, והנוכחיים של היום, ניסו להגדיר הומור. זה משהו חמקמק, אבל בכל זאת אפשר לומר משהו על פי תפיסתי, גם אני חוקר הומור, ואני ניסיתי גם אני לבדוק את העניין. תראי, הומור זה בעצם המון דברים, בואי נדבר על שני דברים עיקריים. אחד מהם זה היכולת להתמודד, כלומר זה אחד האמצעים להתמודדות עם מצבים קשים בחיים. כלומר, כשיש מצב קשה, נולדנו דרך אגב, מה זה חוש הומור? אנחנו בגנים, בבטן של אמא, יש לנו כבר את הפוטנציאל לפתח חוש הומור. כלומר, זה כלי שאנחנו מקבלים עם הלידה, שילווה אותנו לאורך כל החיים. ולאורך כל החיים יש קשיים, את כפסיכולוגית יודעת שהחיים הם לא קו ישר, רק בסוף הם קו ישר, כמו מסתכלים כן, במוניטור.
נכון.
אבל יש קשיים בזוגיות, ביטולים, במשפחה, במצוקות כמו היומיומיות, משכנתה, קשיים, דיכאונות וכו'. איך מתמודדים עם זה? יש שתי אפשרויות, או שאתה לוקח את זה לכיוון של צער, כאב, סבל, דיכאון, או שאתה אומר, אני מפעיל עכשיו את הכלי הזה, את הכפתור, שנקרא חוש הומור, ולוקח את הדברים הקשים, ופורק אותם באמצעות הצחוק. כלומר, הצחוק הוא התהליך הסופי של תהליך קוגניטיבי, כן? שפורק את האנרגיה הכאוסה, הכואבת, החוצה באמצעות צחוק. ואז אני מתרוקן, מרגיש נינוח, והגוף שלי והמוח נעשים קלים יותר. זה אמצעי, אני אזכיר לך את ויקטור פרנקל, שוודאי את מכירה.
כן, דיבר על השואה. הוא דיבר על המשמעות שאנשים מוצאים.
הוא עצמו היה ניצול שואה, היה באושוויץ, בעוד מחנות ריכוז. הוא כתב את אותו ספר שאת בוודאי מכירה, אדם מחפש משמעות. ומה הוא מספר שם? מה שקרה לו באושוויץ, היה לו חבר יהודי, באושוויץ, כן? הוא היה מוזולמן, שקל אולי 30 קילוגרם, והוא אמר לו, תשמע, בוא נספר אחד לשני כל בוקר סיפור מצחיק. זה מה שהוא אמר, וזה מה שכתוב בספר. ובעקבות זה, אחד הדברים שהוא יצא איתם מהשואה, זה היה לבנות את שיטת הטיפול, הלוגותרפיה, שחלק חשוב בלוגותרפיה זה ההומור. כלומר, תסתכל, הוא אמר, אל תסתכל אחורה על מה שקרה לך, תסתכל קדימה בשביל מה כדאי לך לחיות.
אבל בינתיים, כן. במה שאמרת, זה לא קשור להומור.
נכון.
מה שאמרת עד עכשיו, זה לא קשור להומור, זה קשור ל... אוקיי, דרך הסתכלות.
נכון מאוד. הומור קשור למנגנון ההגנה של הגוף. שאלת מה זה הומור, אמרת לך, זה המון דברים. אחד הדברים שאני גיליתי, או שאני חושב, שהם קצת תפיסה חדשנית, הומור בכלל לא נולד כדי לבדר אותנו. הומור חלק ממנגנון ההגנה שלנו. כלומר, הומור זה תמיד לצחוק מדברים יוצא דופן.
לא, אתה יודע מה? אתה באמת מזכיר לי ש... אדם מאוד קרוב ויקר לי, נפל. ואני צחקתי.
נכון. זה בדיוק.
זה לא שאני ראיתי אדם מתחלק על בננה, וזה יצחיק אותי. אלא האדם הקרוב לי, האהוב עליי, היקר לי שאני דואגת לשלומו, והוא נפל, ואני צחקתי.
דוגמה מצוינת. אנחנו צוחקים עם מצבים יוצא דופן. אנחנו לא צוחקים מהכאב של מישהו, אנחנו צוחקים מהדבר החריג, השונה, היוצא דופן שקרה לו. הרבה פעמים אנשים לא מבחינים בין הדברים, או אם מישהו נפל, ומישהו צוחק, אומרים, זה לא יפה, אתה צוחק ממישהו שנופל? לא, הוא לא צוחק מהמישהו, הוא צוחק מהמשהו, כלומר מהנפילה, שהיא סותרת את המודלים של הליכה שיש לנו במוח, בקומפיוטר.
נכון.
אז, ולכן, עכשיו, אבל שימי לב, אמרתי שהומור קשור למנגנון הגנה. כלומר, קודם כל, המוח בודק את המצבים יוצא הדופן שהוא פוגש לאורך היממה, לאורך כל החיים. למה הוא בודק אם יש מצבים יוצא דופן? כי אולי הם יכולים, אחד מהם יכול לסכן אותו. כן? כל מצב יוצא דופן. ואז איך אנחנו קולטים מצבים יוצא דופן? או בכלל, את החיים בכלל, באמצעות חמשת החושים. ראייה, שמיעה, מישוש, ריח וטעם, כן? כל זה מגן עלינו, שלא נאכל משהו רעיל, שלא נראה נכון. מישהו עם סכין רודף אחרינו, שלא נשמע זעקה ונצטרך להתחבא מטילים וכו'. בא הומור ואומר ככה, אם החריג, היוצא דופן, לא מסוכן, והבנו כיצד הוא נוצר, אני מעביר את המתח שנוצר לי כתוצאה מקליטת המצב יוצא דופן, למחלקת ההומור, כדי לפרוק את המתח באמצעות צחוק. אז הנה לך, שהמנגנון של ההומור נמצא בסוף תהליך של הגנה על הגוף שלנו ועל הנפש שלנו. ולכן, כששאל, אמרת, אבל עד עכשיו לא דיברנו על דברים מצחיקים, הנה, אני מחבר לך את זה לדברים הלא מצחיקים, כי לזה מתחבר ההומור והצחוק. עכשיו, עם השנים זה התפתח, והיום לצחוק הולכים לתיאטרון, לקולנוע, כדי להרוויח את כל הדברים הבריאים, הנפשיים והפיזיים שהצחוק עושה לנו.
אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, תראה, אז מה דעתך על התופעה של מה שאנחנו קוראים בדיחות קרש?
כן, בדיחות קרש זה בדרך כלל דומה לבדיחות כפית, או יש לזה כל מיני שמות. כלומר, אתה מתחיל עם דבר לא, כאילו, לא מצחיק, או מצחיק מעטים, או חורק כזה, ולאט לאט עוד בדיחה ועוד בדיחה, אתה מוסיף עוד אחת ועוד אחת, בסוף זה מצחיק. אבל עוד פעם, גם בדיחת קרש...
במרכאות, היא... כן, כביטוי.
לא. כשאומרים בדיחת קרש בעצם, או כשמתחילים, או רוצים לספר בדיחות קרש, מכינים את הצד השני, שעוד מעט אנחנו מתחילים לספר בדיחות קרש. אחרת זה לא יצחיק. כלומר, זה כמו דגדוג, אומרים, הנה, אני הולך לדגדג אותך, וההכנה שלך היא כזאת, שאם אני אדגדג אותך, את תצחקי. אי אפשר לבוא לבן אדם לדגדג אותו, הוא לא יצחק. אלא אם כן את מכינה אותו, שאת הולכת לשחק איתו במשחק הדגדוג. אותו דבר גם עם בדיחות קרש, אבל בדיחות קרש בעיקרון לא אמורות להצחיק, בסוף הן מצחיקות.
כן. אז כלומר, אתה, תראה, אתה אדם אופטימי. אתה אומר בסוף הן מצחיקות.
כן.
ואני חשבתי, הנה, עכשיו אני מספרת לך, שבדיחות קרש הן מין דבר שאתה אומר כאילו, יאללה, יאללה, אתה אפילו לא הצחקת.
נכון, את צריכה להיות מוכנה לשחק את המשחק. וואו. אם לא תהיה מוכנה לשחק את המשחק, זה לא יצחיק אותך.
מוכנות לשחק את המשחק.
בדיוק.
אתה כאן מדבר על משהו נורא מעניין. מה גורם לאנשים את המוכנות הזאת, או את הכלילות הזאת? תראה, אתה יודע, יש אנשים שמתאהבים בקלות, הם מתאהבים בקלות, ויש אנשים... שהם לא יתאהבו בקלות. יש אנשים, אתה יודע, אתה מביא אותי למשהו. יש אנשים שבקלות ירגישו שהם יכולים לעשות סקס. הם ייכנסו לסקס בקלות. ויש אנשים שזה נורא קשה להם. קשה להם להגיע למצב מיני. אז בעצם אני נזכרת עכשיו בזה, שאולי גם בתחום הזה, יש כאלה שהם בקלות יצחקו מכל דבר, ויש כאלה ש... סליחה,
נכון.
אני...
נכון. את צודקת. הומור וצחוק תלויים בשני דברים. תלוי אישיות מצד אחד, זה התחום שלך, ותלוי תרבות. יש כאלה שאסור לצחוק מאלוהים, אסור לצחוק מאבא ואמא וכו', ויש כאלה שכן. כלומר, קודם כל תלוי אישיות. יודעת, אישיות היא דבר... מגוון, לכל אדם יש את האישיות שלו,
ודאי.
ולכן אחד יותר פתוח לצחוק, אחד פחות פתוח לצחוק, אחד לא נעים לו, אחד במבוכה, אחד הוא אדם פתוח בכלל, ואחד הוא סגור, כל זה משפיע גם על היחס להומור. אבל אם דיברנו על הומור, אמרתי שאחד הדברים המשמעותיים, זה שהוא מלווה אותנו להתמודד עם מצבים יוצא דופן, אבל יש עוד דבר שהוא חשוב, זה החלק השני החשוב של ההומור, וזה הומור, הוא עוזר לנו לשמר ולפתח את המוח.
וואו, זה...
בהחלט.
תפתח את זה.
כן. מה זה הומור? הומור זה חשיבה מחוץ לקופסה. כדי לפתור, כדי להבין בדיחה, המוח צריך לעבור כמו תרגיל מתמטי, להגיע בסוף לתוצאה, אחרת הוא לא יצחק, לפאנצ'ליין, להבין אותו. ילדים כבר בגיל אפס, כשאמרתי יש פוטנציאל לפתח חוש הומור אצל תינוקות, אבל זה רק פוטנציאל. ברגע שהוא יוצא מחוץ לרחם של אמא, מה הדבר הראשון שתינוק פוגש אחרי שהוא בכה וידענו שהריאות נפתחו? הדבר הראשון שהוא רואה ושומע, חיוך וצחוק. שימי לב, המפגש הראשון של תינוק עם העולם זה חיוך וצחוק. מאותו רגע אנחנו מוטבעים לכל החיים. מי שמחייך אלינו, מי שיצחק אלינו, כובש אותנו בשנייה. לכן הפרסומות ברדיו, בטלוויזיה, ואפילו בעיתון, תמיד עם חיוך. לא משנה מה אתה מוכר, זה עם חיוך. אם זה חומוס, אם זה מכונית, או שעון יוקרה.
תגיד, אז אני אשאל אותך,
כן.
זה לא הופך להיות כבר משומש מדי? כאילו, אני רואה כל כך הרבה חיוכים, עד שזה לא ידבר אליי?
אין כזה דבר. חיוך אמיתי יכבוש אותך עד המוות, אם זה אמיתי. ורוב החיוכים והצחוקים הם אמיתיים.
כלומר, המוח כן. מפענח
בדיוק.
את ההבדל בין הסנירינג,
בוודאי.
שבן אדם עושה, מותח את שפתיו למשהו כאילו חיוך,
בוודאי.
לבין שאתה מרגיש את החיוך מבפנים, ואנחנו מצליחים לפענח.
את יודעת, זה כמו אפקט המראה, את מכירה את זה. מישהו מחייך אלייך, את מחזירה לו חיוך. כן? זה ממש...
הנה, אני מחייכת אליך.
נכון, אני גם מחזיר לחיוך. עכשיו, אותו תינוק דרך אגב, התפקיד של אמא ואבא, האחים והאחיות, בעיקר אמא ואבא, זה מה? לפתח לו את חוש ההומור. עכשיו, שימי לב, כשתינוק נולד משקל המוח שלו 26%, בסוף שנה ראשונה זה 61%. זאת אומרת, שנה ראשונה שהמוח מגדל נוירונים וכישורים ביניהם, יש את הפעילות הכי אינטנסיבית של הומור וצחוק עם התינוק. מדגדגים אותו, עושים לו וואלה. פרצופים מצחיקים, עושים לו בו, בו, איפה אבא, איפה אמא, כל מיני, רק שהוא יחייך ויצחק. ובאותו זמן המוח שלו מתפתח, כלומר, המוח היצירתי, שימי לב, כי זה חשיבה מחוץ לקופסה, מתחיל כבר בשנה הראשונה באופן אינטנסיבי ובשנה השנייה. כן? כלומר, אותם ה-8200 שמדברים עליהם וההייטקיסטים, זה מתחיל מגיל 0 עד שנה. ולכן כל אמא ואבא בעולם, הם לא יודעים למה, הם גורמים, מעודדים את הילד לחייך ולצחוק, ולעשות הומור. בגיל 6 חודשים הוא מתחיל לעשות הומור בעצמו. כלומר, מתחיל להבין מה זה הומור. כלומר, אם אתה שם את המוצץ שלו בפה, הוא צוחק, כי הוא יודע שזה לא המוצץ של אבא. אם אתה שים את הכובע שלו, הוא יצחק. או אם היא תסתתר מאחורי קרית או משהו כזה, הוא יצחק. הוא מתחיל להבין מה זה הומור, ובגיל 15 חודשים הוא מתחיל לייצר הומור. מצבי הומור שגם מצחיקים אותו. וכך זה מתפתח. הורים לא יודעים שחשוב מאוד לילדים בגילאים הצעירים, שנה, שנתיים, שלוש, לאפשר להם לעשות דברים מצחיקים, שהם קוראים להם שטותיים, מאוד מאוד חשוב. זה חלק מהתפתחות המוח היצירתי. וזה החלק השני החשוב של ההומור. וכל השאר יש עוד הסברים לגבי...
אתה יודע, אתה מדבר, ואני כמובן, באופן הכי אגוצנטרי בעולם, אני חושבת עליי.
ברור.
ואני חושבת איך אני לא רציתי לאכול. ובגלל שאני לא רציתי לאכול, אמא שלי תמיד הייתה נורא עצובה, ונורא חמוצה, וגם זה 1940, שנולדתי תקופה איומה לאנושות וליהדות, ובאמת, בסוף, קראו לי הוריי, אני עכשיו מספרת סוד, קראו לי בית חרושת לחומץ. שנינו נורא צוחקים מזה שבמשפחה שלי היו אומרים עליי שאני חמוצה. אני הייתי בית חרושת לחומץ. תחשוב איזו מחמאה בלתי נשכחת זאת.
את רואה, ובסוף יצא מזה דבר מתוק. מהחמוץ יצא מתוק.
אתה אומר, אתה עכשיו אמרת מתוק. זה נורא חמוד מצדך להגיד לי שבסוף יצא דבר מתוק. אז אנחנו מחייכים וצוחקים. אני חושבת שזה באמת יכול להצחיק, אז אני בכל זאת, כן, עכשיו אני גם מבינה למה תמיד, בתוכניות הייעוץ, תמיד שאני רציתי לספר איזו בדיחה, שאני שמעתי מבעלי, אמנון, שנורא הצחיקה אותי, וזה היה כל כך רלוונטי לאירוע, לדבר. אני רציתי, ואני ידעתי, אני תמיד אמרה, אני לא מצליחה לספר את זה כמו שצריך. זה תמיד, אני מקלקלת אותה.
טוב, לספר, נכון, לספר בדיחה זה, 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 זה סוג של מקצוע, כאילו ממש לא רבים יודעים לספר בדיחות. גם לא המון מבינים בדיחות דרך אגב, את יודעת.
אבל לפעמים את, להביא אירוע שהוא כל כך רלוונטי, והוא כל כך מצחיק מאוצר ההלצות הידוע, ואת מקלקלת את זה. את לא יודעת לספר את זה, אני.
קודם כל, חשוב לומר, הומור ספונטני הוא נכון לרגע העשייה שלו. באותו רגע שהוא עשוי, הוא עונה למצב קונקרטי, ואחר כך הוא כבר לא רלוונטי. כלומר, זה מאוד חשוב לדעת. כלומר, אתה לא יכול לשחזר, או קשה לשחזר מצב של הומור, שיתאים לתנאים
כן,
מסוים.
כן, אבל אני באה ואני אומרת, הנה, עכשיו זה נורא מתאים. זה הכי מתאים. כן. זה מזכיר לי את הדבר הזה. אני רוצה להביא את הדבר הנכון, הרלוונטי, אבל טוב, זה בסוף בדרך התפלקל לי. אז פרופסור סובר, אנחנו רצינו גם לדבר ולהתמקד בהומור יהודי. מה זה הומור יהודי? למה? מה? אז אנחנו עוד מעט, אנחנו בינתיים נשמע קצת מוזיקה, לא הומוריסטית בכלל, אבל אנחנו יודעים שגם מוזיקה יכולה לעשות מצב רוח טוב, למי שאוהב. אז עידו, אתה תשמיע לנו ברמס, כמובן ברמס אהובי, ובואו נשמע, ועוד מעט נחזור לפרופסור סובר, מומחה להומור, עוד מעט. חזרנו אל פרופסור אריה סובר, מומחה לצחוק, ועכשיו אנחנו נדבר על צחוק יהודי, הומור יהודי. מה? למה?
שאלה טובה. קודם כל, הומור יהודי נחשב במחקר להומור הגבוה ביותר מבין ההומור של העמים. ממש. החכם ביותר, המורכב ביותר, היצירתי ביותר. והחוקר הראשון שחקר הומור יהודי היה פרויד, בספרו הבדיחה ויחסה ללא מודע. כן, הוא בעצם רצה לכתוב מחקר על הומור בכלל, כלומר, אז הוא לקח בדיחות, אבל מאיפה הוא לקח, מאיפה הוצר הבדיחות שלו? מהעולם היהודי, כי הוא היה יהודי. אז הנה, למעשה, בלי להיות מודע, הוא בעצם כתב מחקר על הבדיחה היהודית. שרוב הבדיחות שם היו בדיחות יהודיות. לאחר מכן אפשר, הגיעו חוקרים אחרים שחקרו את הבדיחה ואת ההומור היהודי, ומצאו כאמור שההומור הוא ההומור האליטיסטי מבין ההומור של
העם. וזה מסכימים על זה חוקרים שהם לא יהודים.
שהם לא יהודים, בדיוק. אחד מהם פרופסור קריסטי דייביס, שנפטר לפני שנתיים, ויצא, אנחנו היינו ידידים, היינו נפגשים בכנסים של האגודה הבינלאומית להומור. הוא נוצרי שאהב כל כך את ההומור היהודי, שהוא למד 500 מילים ביידיש כדי להגיע למקורות, והוא בכל ספר שהוא פרסם תמיד היה לו פרק חשוב, ספר על הומור אתני, הוא היה הראשון שפרסם ספר על הומור אתני בעולם, וכמובן פרק אחד מיועד מוקדש להומור היהודי, והוא אומר...
תגיד רגע את שמו שוב.
פרופסור קריסטי דייביס.
פרופסור
מאנגליה, כן.
קריסטי דייביס.
אוניברסיטת רידינג, כן.
כן.
הקדשתי לו, אחד הספרים שלי הקדשתי לו. כן.
כן. חשוב, לא אמרתי שאתה כתבת כמה ספרים, פרסמת כמה ספרים, שישה ספרים.
הספר האחרון הוא יצא לפני 3 חודשים באנגליה,
באנגלית כמובן.
באנגלית, על הומור יהודי, שמתחיל מהתנך ועד תרגיע, סיינפלד וכולי, ועד...
תנך! תגיד לי מה בתנך. סליחה, אני... אולי... אני מקווה שאני לא... מביכה אותך. בתנך? הומור?
אין הומור בתנך. אז סגרתי את
העניין. אז אין הומור בתנך.
למרות שיש חוקרים, בעיקר יהודים, שהוציאו ספרים שאומרים שההומור היהודי מתחיל בתנך, ועובר למדרש ולתלמוד, ואני חקרתי ואמרתי, הם פספסו את הדבר הכי חשוב שיש בתנך, וזה לא ההומור, כי אין הומור בתנך. בתנך יש איזה 34 מילים שקשורות לצחוק וסחוק, שחלקם אפילו לא קשורות לצחוק של היום, אלא זה מדבר
ללעג.
על... ללעג. או על אינוס אפילו, כן? ובכלל לא קשור לצחוק.
אז אתה יודע, אני מוכן להגיד לך משהו. אני לא קראתי הרבה, אבל בספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב, שפרסם 3 כרכים שלמים, הוא אומר שפעם... צחוק זה נחשב לדבר לא בסדר, וולגרי, המוני.
זה תלוי באיזו תקופה. זה תלוי באיזו תקופה, לאיזה עם או עמים, בעיקרון. כן, נכון, בואי נחזור לתקופת אפלטון. יש לנו 2 אסכולות, אפלטון ואריסטו. אריסטו, אפלטון אמר שהוא היה יותר נוקשה, יותר כזה עם כללים סדורים, אמר שלא יפה לצחוק על אנשים אחרים, הוא לא ידע דרך אגב להבדיל מזה שצוחקים על משהו ולא על מישהו, ולכן הוא אמר לא יפה לצחוק, ואילו בא אריסטו ואומר, מותר לצחוק על הכל, אבל לשים גבולות. אז הנה, okay. עד היום, יש לך את 2 המסלולים האלה של מחקר, דרך הפילוסופים של המאה ה-17, 18 ו-20, שאומרים, מותר לצחוק, צריך להיות זהיר עם צחוק או אסור לצחוק. כלומר, זה שתי אסכולות שרווחות גם היום. אבל האמת היא שהומור זה דבר ספונטני, עממי, אי אפשר, לא היה אפשר, ואי אפשר היה לעצור את זה אף פעם. כן? אז מה שאומרים חוקרים מצד אחד, ומה שהיה ברחוב מצד שני, זה 2 דברים okay. שונים.
אז למה ההומור היהודי הוא אליטיסטי, או נחשב ל... הכי
איכותי. חכם.
חכם.
אז תראי, קודם כל, מה זה הומור יהודי? הומור יהודי, אם אנחנו רוצים להגדיר הומור יהודי, אז אפשר לומר כך. הומור יהודי נוצר על ידי יהודים, מיועד ליהודים, מדבר על התרבות היהודית, ועשוי עם אמפתיה לעם היהודי. כלומר, זה מאוד חשוב. וכך אני מבדיל את זה בין הומור אנטישמי יהודי לבין הומור יהודי-יהודי. כן? כי אנחנו צוחקים גם מבדיחות אנטישמיות. את יודעת, היהודים צוחקים מהכל. כן? אתן לך דוגמה, כן? של בדיחה אנטישמית שגם יהודים צוחקים. כן? למה יהודים יש אף ארוך? כי האוויר חינם. מצחיק, אבל זו בדיחה שמישהו יכול להגדיר אנטישמית, כן? אז כדי להבדיל, אז אמרתי עם אמפתיה, עם אהבה לתרבות היהודית, זה מאוד חשוב. עכשיו, מה זה הומור יהודי בעצם? הומור יהודי, גם על פי מה שכתבתי בספר החדש שלי על הומור יהודי, מבוסס על שלוש רגליים. אחד, ההיסטוריה של העם היהודי. שתיים, זה ההישרדות. ושלוש, זה החוכמה היהודית. קחי את שלושת הדברים האלה.
אוקיי.
קחי את שלושת הדברים האלה, ותראי שאין אף עם בעולם שיש לו היסטוריה כמו שיש לעם היהודי, גירושים, פוגרומים, גלות 2000 שנים, עלילות דם, שואה, אין אף עם שעבר אנטישמיות, אף עם שעבר חוויה היסטורית כזאת. הישרדות, כדי לשרוד את כל מה שאמרתי, אתה צריך הומור, אתה כן. צריך כלי שיעזור לך לעבור את הקשיים האלה, והדבר השלישי, החוכמה היהודית. היהודים טיפחו את המוח היהודי.
מזה שהם התחילו לקרוא וללמוד.
בדיוק.
בגיל צעיר, אחרי דרך.
נכון, מלפני, לא עוד לפני, לפני 2000 שנים, 2200 שנים, כל ילד יהודי בן 5, כן, היה חייב ללמוד קרוא וכתוב. ותוך כדי לאחר מכן, הוא התחיל להתפלפל. ואז זה נכנס לתלמוד, ובתלמוד יש את המילה פלפול. מה זה פלפול? חידוד המוח. כן? עד שרבנים התחילו ליחוס, אבל אתם רק מתפלפלים, אתם בעצם לא באים פה להוציא איזה הלכות גדולות, אתם רק משוחחים ובלי שום מטרה לכאורה. לא, הפלפול עוזר לחדד את המוח היהודי. למעשה כל ההלכות, כן, הן לא... עשה ואל תעשה, הן הרבה יותר מורכבות מזה.
כן.
זה בוא נבדוק למה, ובוא נשאיר עוד אופציה. כן? אצל היהודים, את יודעת, כשמישהו שואל שאלה, אומרים...
עונה לו בשאלה.
למה עונה בשאלה? כי השיח לא נגמר. ברגע שאתה עונה בשאלה, אז ממשיכים לדבר.
אתה יודע, באמת, אמנות השאלה, אנשים לא מבינים את זה. הרבה פעמים... אתה יודע, אני רק אגיד זה בשתי מילים, שאנשים שהולכים לדייט, הם אומרים, על מה אני אדבר? על מה אני אדבר? כאילו מה? אז אני אספר שהייתי בהודו? לא, תשאלי, תלמד לשאול, תלמד לתשאל, זה משנה את הכל. השאלה, נכון?
נכון.
אבל טוב, אני לקחתי את זה למקום אחר.
אבל לא זה נכון, תראי, כמו שאמרתי, הומור הוא חלק מההוויה, חלק מהחיים. זה לא משהו נפרד, זה לא ישות נפרדת. אז היהודי השואל הוא לא רק בבדיחות, הוא גם בחיים. יהודי כשפוגש יהודי, תוך 5 דקות, הוא מוציא, אחד מוציא מהשני אינפורמציה, שאצל הגויים ייקח 20 שנה. איפה הוא עובד, כמה הוא מרוויח, אם טוב לו, אם אשתו, הכל בסדר, אם הבעל מתנהג יפה, מה הוא אוכל, הכל תוך 5 דקות, בגלל ששואלים שאלות. ואותו דבר זה בהומור היהודי, כן? עכשיו, ההומור היהודי התפתח כל כך, כלומר, כתוצאה מזה שהיהודים חיו במשך אלפי, מאות שנים, 1500, 2000 שנים באירופה, הם בתוך עמים ששנאו אותם, כן? העריכו אותם מצד אחד ושנו אותם. היו זקוקים להם וגירשו אותם. גירשו אותם, הכלכלה נפלה, קראו להם בחזרה. ככה זה היה בכל אירופה. זה היה מדהים.
וזה גם אמירה אנטישמית. היהודים, העשירים, אצלהם כל הכסף.
נכון.
הם מנהלים את העולם בשביל להרוויח כסף.
נכון. זה, את יודעת, האנטישמיות הקלאסית. או דתית או כלכלית. בדרך כלל שני הדברים האלה. וכמובן תרבותית, כי הם התבדלו הרי, הם חיו בשטייטלים, בעיירות, נפרדות, ברבעים. אבל הם חיו ככה בגלל שהגויים אילצו אותם לחיות ככה, כן? אז אני אומר, כדי לשרוד את הקשיים האלה, אז התפתח הומור יהודי מורכב. למה מורכב? לא גלוי, עם קודים, עם רבדים, כן? לא כמו ההומור הישראלי, למשל, שהוא הומור פתוח, שאתה מיד מבין הכל על השולחן. תן לך דוגמה לבדיחה יהודית, שהתפתחה בשנות ה-30 בברלין. נפגשים הרבה, עדיין האנטישמיות כן מתחילה, אבל עדיין אין את השואה. נפגשים בבית קפה, סביב שולחן. אחד מהם אומר, אוי. השני אומר, אוי ווי. השלישי אומר, נו נו. הרביעי אומר, אולי מספיק עם הפוליטיקה. כן, זאת אומרת, זה, את רואה, זה רק יהודי. רק יהודי יכול לצחוק מכזאת בדיחה.
באמת?
כן, כי מי יכול להבין את הקוד? זה קודים, זה קוד פנימי יהודי. הרי אנחנו יודעים למה הם אומרים, אוי, נו, נו, וזה. גוי לא יבין.
בחיי, זה קצת מזכיר את המצב בישראל לאחרונה, שהתחושה הייתה של אוי, ואי, ונו, וככה. ואל תדבר על פוליטיקה. אתה יודע, סתם אני כאן זרקתי משהו, אבל אוקיי, אז אתה אמרת...
עכשיו, קחי את כל הדברים האלה. קחי את ה... כמו שאמרתי, את ההיסטוריה. קחי את החידוד של המוח היהודי. קחי את הצורך לשרוד את הדברים האלה. שלושת הדברים האלה נפגשים במאה ה-18-19 במזרח אירופה, ברגע שהיהודים מקבלים אמנציפציה. תקופת הנאורות, היהודים מקבלים חופש, מותר להם לצאת, אמנם זה התחיל במרכז אירופה, גרמניה ואחר כך, איכשהו נוגע גם במזרח אירופה, אבל היציאה מחוץ לגטאות, החוצה אל התרבות הכללית, באותם מאות, 18-19, נולד ההומור היהודי המודרני. מי שאומר לך שזה מתחיל בתנך, הוא ממש מתחיל את זה 2500 שנים מוקדם יותר. במאה ה-18-19 מתחיל המושג שנקרא הומור יהודי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום. עכשיו, מה היה שם? למה נולד הומור בכלל ולמה הומור יהודי? הומור תמיד נולד כאשר יש לך ביקורת על משהו. הומור לא נולד ככה באוויר, כאילו, אלא הומור הוא תמיד ביקורתי. מה זאת אומרת? ברגע שהיהודים, או חלקם המשכילים, עזבו לתרבות הכללית, עזבו את העיירות, את השטייטלים, ועברו לגור בעיר הגדולה, אז הם היו בני רבנים, הם עצמם באו עם בתים דתיים. עכשיו, כדי להצדיק את מקומם החדש, הם צריכים לבקר את המקום הישן, להגיד ששם זה ככה, ואצלנו יותר טוב. ואז התחילה הספרות המשכילית, שכולה הומור, אבל מבוסס על ביקורת.
מנדלה כזה, כן, מוכר ספרים.
יוד למד פרץ, מנדלה.
שלום עליכם.
שלום עליכם, בדיוק. ואפילו איינריך היינה גם. איינריך היינה, שהוא מומר בעצמו, יהודי מומר, כן? שכל חייו הוא בעצם מצטער שהוא המיר את דתו, הוא בעצם הרגיש יהודי כל הזמן. כלומר, הפער בין העולם הישן לעולם החדש, יוצר את אותו זרם או אש שיוצרת את היצירה ההומוריסטית. והספרות של המאה ה-19, כל השמות שהזכרת,
שאתה הזכרת, כן.
אלה התחילו, זה התחיל את ההומור היהודי המודרני. ואתה ממשיך למאה ה-20, אתה מגיע עד ברנרד מלמוד, סול בלו, פיליפ רוט, והצעירים, שטיינגרט ואחרים, זה ההומור שמבוסס על איפה אני, לעומת איפה הייתי, או איך מקבלים אותי, לעומת מה שאני. תמיד הפער הזה יוצר את הצורך ליצור הומור. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על אפרים קישון למשל, עולה
נכון,
חדש,
נכון,
שנות
נכון.
תחילת שנות מגיע ב-49 לארץ,
נכון.
ומתחיל לכתוב תוך שנה, שנתיים, מתחיל לכתוב מחזות. אבל הוא כתב גם את חד גדיה, היה לו טור, שהחזיק 30 שנה בעיתון. עכשיו, מה הוא כתב? כל הספרים שלו, זה על על האירופאי, עם החליפה, במזג אוויר, עם הישראלים, הכנענים האלה, שהוא לא מבין את התרבות שלהם. והפער הזה יצר את כל הסיפורים על החיים בארץ, כן? משפחה שלו, לעומת מה קורה עם השכנה, וכו'. הבירוקרטיה בארץ, וכו'. כל הדברים האלה נוצרים רק כתוצאה שיש לך ביקורת. אחרת אין הומור. אז כמובן, כשהביקורת חריפה מאוד, כמו אצל חנוך לוין, אז קוראים לזה סאטירה. כן? כלומר, שהיא ביקורת חריפה מאוד. כשהביקורת יש בה אהבה ושמחה, וכמו סלח שבתי, וכמו סרטי הבורקס, אז אנחנו מקבלים את זה כביקורת, אבל עם עטיפה חמודה והכל בסדר. כן, אבל תמיד תמיד יש ביקורת.
הנה, אז אומרים שהומור יהודי הוא יותר משובח מההומור הישראלי.
בדיוק, נכון. ואני אגיד לך למה. יש לזה הסבר. הרבה יותר משובח.
כן.
כי ההומור הישראלי הוא הומור גלוי, הוא על השולחן.
כמו שרמזת כבר.
הוא לא מתחת לשולחן.
כן.
אין קודים אצל ההומור היהודי. הכל גלוי.
הישראלי.
הישראלי, סליחה. כן. ההומור היהודי זה תמיד מורכב, מסתיר, חושש.
תן לי עוד בדיחה.
עוד בדיחה. תן לך בדיחה.
יהודית, כן.
יהודית. תן לך יהודית. יכול להיות גם ישראלית, אבל היא גם יהודית. שני יהודים הולכים לאורך הים של הטיילת של תל אביב, ומדברים ביזנס. ואחד מהם אומר, תסתכל, הים עולה. השני עונה, יופי, תמכור. עכשיו, זאת בדיחה למשל, שעובדת על המוח. אמרתי לך שלהומור יש שני חלקים עיקריים. אחד, התמודדות עם מצבים קשים, והשני, פיתוח המוח. כדי להבין את הבדיחה הזאת, המוח צריך להתאמץ ולפתור אותה. כן? להגיד שיש דו משמעות להים עולה, שזה גאות, והים עולה זה בורסה. כלומר, הבורסה עולה. עכשיו, כל בדיחה מהסוג הזה בעצם עובדת על החלק של המוח הקוגניטיבי, ועוזרת לפתח את המוח, כי במוח אין שרירים, יש רק כימיה וחשמל. אתה צריך לאמץ את המוח, לחשוב, כדי לפתח אותו, כדי לגרום...
שאלה, כן. שאלה. האם אפשר לפתח, או איך, לדעתך, אפשר לפתח הומור של אנשים שהם כבר מעוצבים יותר, שהם מבוגרים אפילו?
שאלה טובה. יש לך שאלות טובות.
תודה.
אפשר. המוח, כפי שאת ודאי יודעת, הוא אלסטי. הוא אף פעם לא, למרות שאנחנו אומרים אדם מקובע, זה לא באמת כך עד הסוף, נכון? אפשר לעבוד על המוח. ולכן, הטענה שלי שאחד הכלים, כדי בגיל מבוגר, ואני גם ארצה לבתי אבות, לאנשים מבוגרים, אחד הכלים לשמר או לאתגר או לפתח את המוח, לפתח, זה באמצעות הומור. אם תחשף להומור, דרך אגב, לא צריך לייצא הומור, מספיק להיחשף להומור, כי כדי להבין את ההומור, המוח צריך להתאמץ. זה יכול להיות תוכנית טלוויזיה, זה יכול להיות בדיחה. זאת אומרת, אותו תהליך, זה שמייצר הומור, עובר את אותו תהליך כמו זה שמפענח את ההומור. כלומר, מספיק שתחשף לדברים מצחיקים, אתה כבר עוזר לעצמך לשמור על המוח.
אבל אז אני חייבת לשאול אותך, משהו בכל זאת מהחוויה שלי, יש דבר כזה הומור גרוע? לפחות אני חייבת להגיד
שאלה
לך.
שאלה טובה, שאלה טובה, בתור אירופאית, אני חייב לומר לך שאת שואלת שאלה תרבותית יפה, טובה.
כן.
אז כן, יש רמות שונות. אני אומר כך, יש רמות שונות של הומור. הומור חכם יותר, הומור נמוך יותר, הומור שיורד מתחת לחגורה. יש אנשים שלא אוהבים הומור מיני למשל, שנחשב אצלם כהומור נמוך. יש כאלה שאוהבים הומור חכם יותר. יש הומור לכל רמה קוגניטיבית. בואי נגיד, תרבותית וקוגניטיבית. תסתכלי בטלוויזיה. יש תוכניות שאני מניח שאת אוהבת, ויש תוכניות שאת רוצה לרסק את הטלוויזיה.
נכון.
בדיוק.
והן תוכניות הומור אמורות להיות.
ולפעמים יש בהם הומור, לפעמים, את יודעת, את לא רואה את ההומור שם, אבל זה עניין של...
הן מתיימרות.
כן.
נכון? היומרה מעצבנת.
תשמעי, זה עניין של טעמים, כמו שאמרתי, ועניין של רמות. אדם עם מוח מפותח, חכם, יואב הומור, חכם. אדם עם מוח פחות חכם, יהיה לו קשה להבין הומור מורכב. תן לך דוגמה לשתי תוכניות טלוויזיה שונות, כן? שהיו לא, עד לא מזמן. אחד היה עם ליאור שליין, שזה נקרא גב האומה, ואחר במקביל ארץ נהדרת. תראי את ההבדל בין שתי התוכניות.
נכון, אחד היה גס יותר.
לא, אני לא מדבר...
גס במובן של... לא, 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 לא מיני.
לא, לא.
גס במובן של מובן מאליו כזה.
את מדברת על איזה מהם?
על גב האומה.
אוקיי.
אולי אנחנו... אולי
אני... תרשי לי קצת להגדיר את זה טיפה אחרת.
תגדיר.
גב האומה היה יותר מילולי. ליאור שליין דיבר. ארץ נהדרת עשו, הציגו, ואפילו עשו חיקויים. החיקוי שהוא מאוד מצחיק ותופס רובד רחב של הציבור, והרי הולכים על רייטינג, נכון? שימי לב כמה רייטינג היה לארץ נהדרת, וכמה רייטינג היה לגב האומה. אחת הסיבות שהורידו את גב האומה היה רייטינג. נמוך, יחסית. כן?
כן.
אז למה?
אז אני כאילו...
למה?
הפרימיטיבית שלא אהבתי באמת את גב האומה.
זה עניין של טעם. לא.
הצבן אותי.
בסדר. זה לא, okay. זה לא שאת לא חכמה, נכון? זה לא העניין.
לא, זה העניין באמת.
ממש לא, זה עניין של טעם. במקרה שלך, לא אהבת, כמו שלא אוהבים את הסטנדאפיסט הזה, או את הקומיקאי הזה, או ואוהבים אחר. לא אהבת, לא התאים לטעם שלך. אבל אני, מהצד המקצועי, אני אומר, מה ההבדל? זה הומור מילולי, ולכן זה לא תפס. הרי עשו שם הכל, התבסס כמעט על הומור מילולי, כן,
כן.
על בדיחות חכמות,
כן,
או מתחכמות,
יענו,
או
כן,
מתחכמות
כן,
וכו'.
כן.
וליאור שליין, עם הביכל, עם הדיבור, ההומור הגבוה שלו, במובן של, אתה היית צריך לעקוב אחריו, כמו אחרי פילוסוף, כמו אחרי קאנט, להבין למה הוא מתכוון. אם היה לך קושי, אז אתה עברת ערוץ, ואילו הארץ נהדרת, עבד על חיקויים. זה הרמה הכי פשוטה, של לעשות, לייצר צחוק. ולכן היה לזה, ועד היום יש לזה רייטינג גבוה, כן? גם הקטעים היו מצחיקים, אין ספק, אבל זה התבסס על משהו, על חיקוי. חיקוי זה תמיד מצחיק. כלומר, זה תמיד תופס הרבה יותר קל. מה אני רוצה לומר? יש הבדלים בין הומור להומור. יש כאלה שדורשים מאמץ קוגניטיבי גבוה יותר, גדול יותר, ויש כאלה פחות.
וואו.
כן.
אוקיי, אז יש לי, אני אומרת, עוד סיכוי להתפתח. אתה ממש נתת חומר למחשבה על ה... זה, אתה מאתגר. הטענה שלך, של צורך בהתפתחות קוגניטיבית והבנת קודים, עכשיו אתה אתגרת אותנו. אז אני רוצה להגיד לך שאתה כאן נתת לנו חתיכת תרבות.
אני מקווה, קודם כל, חתיכת תרבות, כל מה שאנחנו עושים זה תרבות, את יודעת, אבל כשאני מרצה על הומור, אחד הדברים שחשובים לי, זה להעביר ידע, להעביר לאנשים ידע, להזכיר להם, בעיקר לאנשים מבוגרים דרך אגב, שהם פחות צוחקים, את יודעת, על פי מחקר שנעשה בארצות הברית, פעוטות צוחקים, חייכים, צוחקים עד 400 פעם ביום. תראי מה נשאר מזה כשאדם מתבגר. כלומר, החיים מצליחים לדכא את אותו מנגנון שנקרא הומור וצחוק. אז אני בא, והתפקיד שלי, כך אני רואה את זה, זה להזכיר לאנשים שצריך לעשות הומור וצריך...
חייבים לסיים. אתה אמרת כל כך הרבה דברים, ואני לא יודעת מה המאזינים ירגישו, אבל בי אתה עוררת אסוציאציות לכל כך הרבה דברים, גם שקראו לי השבוע, וגם שקראו לי עם בן זוגי האהוב, שכל כך מצחיק אותי. אני מבינה עכשיו עוד דבר. בקיצור, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, פרופסור אריה סובר. אתה יודע מה? לא הצחקת, אבל עניין, אבל צחקנו המון. חייכנו וצחקנו המון מהדברים שלך. תודה רבה, וכמובן, כמובן, תודה למלי בנימינוב, לעידו כהן, לג'וני דוב, ולמאזינים, שבטח אולי צחקו ואולי לא.
תודה באמת, לך.
תודה רבה.
למאזינים.
תודה. ולהשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.